טוב, יש כאן הרבה שלא היו פעם שעברה, לפני שבועיים. אנחנו עוסקים בנושא שבעיניי הוא מאוד חשוב, מאוד עקרוני, לכן החלטתי להרחיב עליו את הדיבור. הנושא שלי, כפי שהזכרתי פעם שעברה, זה מה שנקרא הקלוויניזם. תרשו לשאול את הצעירים, הצעירות כאן, שמעתם על קלוויניסטים אומר לכם משהו? טוב, אז היום תלמדו משהו. לצערי הרב, אתם, בגוף המשיח בעולם יש כל מיני דעות, זה לא סוד, הרבה דברים שהם לא בדיוק לפי הכתובים, ומה שנדבר הערב זה להבנתי סטייה מאוד חמורה מהאמת, וכמו שאמרתי, למרבה הצער, מיליוני מאמינים בעולם, מיליונים היום, מאמינים בתפיסה קלוויניסטית, גם בארץ שלנו. אתם תפגשו את זה, אני מבטיח לכם, גם בארץ שלנו. המטרה כאן להבין מהי האמת ולאחוז באמת. וכפי שתראו בהמשך, זה לא רק עניין תיאורטי כזה, דוקטרינלי. יש לזה השלכות מעשיות, כמו לכל דבר באמונה שלנו. ולכן חשוב שהדברים יהיו ברורים לגמרי לכולנו. לפני שבועיים נתתי המון פרטים, אני לא אחזור אליהם. יש לנו אתר באינטרנט, מי שרוצה יכול לשמוע את הדרשה. אני רק אעשה חזרה קצרה ואני אמשיך הלאה כדי להתקדם בנושא, ובעזרת האדון רק עוד שבועיים אני אסיים את הנושא הזה, רק עוד שבועיים. קצת סבלנות, אין מה למהר. טוב, כמו שמעתי, רומאים פרק 9 שאנחנו לומדים עכשיו כבר כמה חודשים, הוא נחשב לפרק הכי משמעותי שתומך בגישה הקלוויניסטית. ומי שלא יודע מה זה קלוויניזם, אני אסביר בקצרה תכף, אתם תראו. אני אעשה חזרה קצרה כפי שאתם רואים, רק אני אגע בנקודות בחמש דקות בלי להרחיב, כי זה עשיתי לפני שבועיים. יש אמת ושקר. תראו, לא ייתכן ששני דברים מנוגדים הם נכונים. אין כזה דבר. זה לא לוגי, זה לא יכול להיות. יש כאן אמת ושקר. לא ייתכן שבן אדם הוא גם חי וגם מת בו זמנית. אין כזה דבר. או חי או מת. ולכן אתם תראו כאן, אלה שתי תפיסות שונות ביותר. לגבי האמת, ולפי הבנתי, התפיסה שנקרא predetermination, זאת אומרת שאני אסביר בקצרה, שלפני בריאת העולם, מה שנקרא מקדם, אלוהים החליט על דעת עצמו, בלי שום סיבה בעולם, חלק קטן מהאנשים שיהיו כאן בעולם, לאפשר להם נגיע לחיי הנצח, ואת רוב האנשים שהוא לא בחר בהם, הם בדרכם לאש גיהנום, והם לא יכולים לעשות שום דבר. הכל נקבע מראש, לא ניתן לשינוי. זאת הגישה הקלוויניסטית, ואני בקיצור אגע בדברים האלה. הם טוענים שאנשים מתים בחטא, וזה נכון כפי שאמרתי, אבל הם טוענים שבני אדם לא יכולים לשוב בתשובה, ובני אדם לא יכולים להאמין. לא יכולים. למה? בגלל שמתים בחטא. זה לא נכון. זה לא נכון. ברור שבני אדם יש לנו טבע חוטא לכולנו, אני מסכים, אבל ברור שכל אדם יכול לשוב בתשובה ולהאמין. הוא צריך להחליט. הלאה. ברור שהם טוענים שאלוהים בחר מראש להושיע רק חלק קטן מהאנשים. את רוב האנשים הוא לא בחר להושיע, לא. כל מי שלא בחר, אבוד. ברור זה לא נכון, למדנו פעם שעברה שרצון אלוהים שכל האנשים יבשעו. איזה שאלה. אלא מה? הוא ידע מראש מי יבחר להאמין. ורק את אלה שהוא ידע שיבחרו להאמין, רק אותם הוא החליט להושיע. ושלא תהיה לי הבנות, אלוהים ידע את הכל מראש. שום דבר לא מפתיע אותו. הוא יודע את הכל עד הקץ, כי הוא אלוהים. הוא לא קבע את זה, הוא ידע את זה. אל תתבלבלו. הלאה. הכפרה של ישוע הם טוענים, אגב, דבר קשור בדבר, היא מוגבלת, ישוע מבחינתם, הוא בא למות רק עבור אלה שאלוהים בחר מקדם. לא עבור כל יתר בני אדם. כל יתר בני אדם אין להם כפרה, לא קיים. ברור שזה לא נכון. אמרנו שכפרה של ישוע היא לכל בני אדם בעולם. כל מי שרוצה יכול להאמין, להיוושע, לקבל סליחת חטאים. כמובן. חסד אלוהים להושיע. יש כאן דבר שהוא מעבר לבינתי. אני אומר לכם שהוא מעבר לבינתי. הם טוענים שאלה שאלוהים החליט להושיע, אלה שהוא בחר מקדם, כל אדם כזה הוא בכלל לא יכול להתנגד לבחירה של אלוהים. אין כזה דבר. אם אלוהים בחר בו, הוא לא יכול להגיע למצב שהוא יגיד, אני לא רוצה להאמין. אין כזה דבר. הוא חייב, כי אלוהים בחר בו. מעבר לבינתי. כמה שזה לא נכון, ראינו פסוקים פעם שעבר, ברור שכל אחד מאיתנו, אני לא יודע, צריך להסביר את זה. כל אחד מאיתנו יכול לקבל או לדחות את רצון אלוהים. איזה שאלה, מישהו מכריח אותנו? הביטחון של ישוע גם, הם טוענים, קלוויניסטים, שמי שאלוהים בחר בו, הוא נושע לנצח, הוא יכול להיות רגוע לגמרי. כי כל הישועה של המאמין תלויה רק בישוע. לכן הוא לא יכול לאבד את הישוע. אם הכל תלוי רק בישוע, אז זה ישוע מוחלטת. זה לא נכון. אנחנו מבינים שהישוע על תנאי. אני כל יום בוחר להאמין, אף אחד לא מכריח אותי, ואני קורא שכל אחד מאיתנו. ויש לנו הרבה הזהרות בברית החדשה, מי שלא מכיר, לעמוד על המשמר, להיזהר. פולו כותב לקורינטי, מי שחושב שהוא עומד, שהוא ניצב, שיזהר שהוא לא ייפול. אין גיבורים. כל הזמן, איך שיש אומר, לשקוט ולהתפלל, כדי שלא ניפול חלילה. מי שבאמת הולך בדרך הנכונה, יכול לישון בשקט, אין בעיה. להיות מוטרד, אבל להיות ערני כל הזמן. אז זה בקיצור הנקודות האלה. אני אמשיך הלאה תכף. נושא מאוד בעייתי. אני חשבתי להראות לכם דוגמה קטנה, שבאמת אני אנסה לתאר איך קלוויניסטים, לפי התפיסה של המסבירים את הקטע שאני בא להראות לכם, ממעשה השליחים פרק 16, פסוקים 30-31. אני אזכיר בקיצור. מעשה השליחים. פולוס וסילה היכו אותם מכות קשות, שמו אותם בבית האסורים, והם שרו באמצע הלילה, אתם זוכרים? פתאום היה רעש אדיר, ומה קרה? כל הדלתות נפתחו, כל הכבלים של האזיקים השתחררו, ושומר האסורים האחראי על בית הכלא, הוא התעורר בבעלה, הוא חשב שכולם ברחו, והוא אחראי על האסירים האלה. הוא רצה להתאבד, לקח את החרב, רצה להרוג את עצמו. פולוס אמר לו, לא, אל תיגע בעצמך. קולו רועד מפחד, לא הבין מה קורה. ואז שימו לב, מה הוא עושה, שומר האסורים. הוא מוציא אותם החוצה, והוא אומר להם, אדוני, פונה לפולוס ולסילה, מה עליי לעשות למען אבשה? שאלה טובה. הוא רצה להיוושע. מה לעשות? זוכרים מה הם ענו לו? מאוד פשוט, מאוד פשוט. האמן באדון ישוע המשיח, ותיוושע אתה וביתך. לא רק אתה תיוושע, גם בני ביתך, המשפחה שלך. מה אתה רוצה לעשות? רק דבר אחד, להאמין. זאת התשובה של פולוס וסילה. שאני גם בחרתי לשאול שאלה קטנה. האם שניהם לא התבלבלו? בוא ניסה, נחשוב רגע אחד לפי התפיסה הקלוויניסטית, שתבינו מה אני מדבר. למה להגיד לשומר האסורים להאמין? למה להגיד לו בכלל? תשמע, אתה צריך להאמין. שמה להגיד לו? מה לפי התפיסה הקלוויניסטית? איך הם תופסים את האמונה? הם טוענים ככה. אם אלוהים בחר בו מקדם, עוד לפני שעולם נברא, הוא יוושע. אם הוא לא בחר בו, לא עזר לו שום דבר, הוא אבוד לנצח. בשביל מה הם אומרים לו להאמין? אם הוא בכלל יכול להאמין? אני באמת לא מבין את הדברים האלה, אני באמת לא מבין איך אפשר להסביר את הפסוקים האלה. מה, הם סתם אומרים לו? מה ישוע אמר במרקוס, אני מזכיר לכם, הוא אומר להם, שובו והאמינו בבשורה, ישוע אומר את זה. זאת אומרת, הוא אומר לאנשים משהו שהם לא יכולים לעשות, איזה אבסורד אפשר להגיע אליו, מעבר לבינתי. לא שאפשר לשוב ואפשר להאמין, זה בחירה של כל בן אדם. הקלוויניסטים טוענים שבני אדם לא יכולים לשוב בתשובה ולא יכולים להאמין. יש כאן בעיה, אתם מבינים, זה רק דוגמה קטנה להראות כמה הדבר מתעוות לחלוטין. אני אראה לכם כמה השלכות מעשיות מאוד. ג'ון פייפר, אין לי שום דבר נגדו באופן אישי, אני פשוט לא מסכים עם התיאולוגיה שלו, הוא קלוויניסט, מאוד מוכר בעולם, אדם מאוד מלומד, כתב המון ספרים, הופיע לפני המון אנשים בעולם. מה הוא אמר אל הילדים שלו? יש לו ילדים, הוא נשוי עם ילדים. הוא אמר דבר מאוד מעניין. אני לא בטוח שאלוהים בחר להושיע את הילדים שלי. איפה יהיה בטוח? איך הוא יכול לדעת אם אלוהים החליט מקדם להושיע את הילדים שלו? א', הוא צודק, איך הוא יכול לדעת? איך הוא בכלל יכול לדעת שהוא נושע? זה גם שאלה טובה. ואני איך הוא יכול לדעת? אולי הוא משלה את עצמו. תן לי איזה מסקנה הוא הגיע? הוא אומר ככה, בשביל מה לחנך את הילדים? אתם הורים אמורים לחנך את הילדים, ללמד אותם את דבר אלוהים, את הדרך הנכונה, איך לחיות, את כתבי הקודש. בשביל מה ללמד לחנך אותם? מה התפיסה? אם אלוהים בחר מהם מקדם להאמין, זה לא רק הילדים שלו, בכל בן אדם, הם יאמינו. ברור שהם יאמינו. מי שיכול למנוע את זה. ואם הוא לא בחר בהם להאמין, בשביל מה ללמד אותם? הרי זה לא יעזור כלום, חבל כל הזמן והמאמץ. אתם יודעים מה נאמר על אברהם אבינו? אברהם לא היה קלוויניסט. אברהם, כתוב בראשית, הוא לימד את הילדים שלו, אתם נוחים את זה, לשמור את דרך אלוהים ולשמור את, לעשות את רצונו. זה אדם מוכני. רק תראו כאן לאיזה אבסורד אפשר להגיע. אני רק יכול, מי שלא יודע, לי יש 8 ילדים, כשילדים היו קטנים, כל ערב, אני לא קלוויניסט, תודה להם, כל ערב ישבנו, עשינו אספה, לימדנו אותם את דבר אלוהים במשך שנים רבות. השקענו, אני מעריך, מאות ויותר שעות, כדי שידעו ויום אחד הם יחליטו לבחור. זה הבחירה שלהם. אלוהים מוצא שכולם יבשו. אבל ג'ון פייפר לא רואה את זה ככה. תחשבו על מה אנחנו מדברים כאן. עכשיו אני רק רוצה שוב, עדיף, במקום שתשמעו אותי כל הזמן, יש המון המון היום באינטרנט, המון פרטים, יש המון סרטונים, אתם יודעים. אני תכף אתן לכם לשמוע אותם בעצמכם, תתרשמו. שאלו, גם ג'ון פייפר וגם מקארתור, ג'ון, הם חושבים מאוד מאוד מפורסמים, הם גדולי הקלוויניסטים היום בעולם, הם מעל גיל 70, בוגרים כבר. שאלו אותם שאלה כזאת. שימו לב לשאלה. איך ייתכן שאלוהים מצווה כל בני האדם לשוב בתשובה? והוא מצווה. למרות שבני אדם לא יכולים לשוב בתשובה. הבנתם את השאלה? השאלה מאוד פשוטה. איך זה יכול להיות? מה התשובה שלהם? תנסו לנחף. מעניין, זו שאלה מעניינת. טוב, תאב תשמעו את התשובה. אולי כדאי רק את זה להוריד, רק את זה, או זה, או אני חושב. ובואו תראו, תנסו מת אלה, יש כאן כתוביות בעברית, תנסו לעקוב.
Is it an antinomy or a contradiction or humanly inexplicable how God can be absolutely sovereign over all human decisions and those decisions still be responsible, accountable decisions? I think that is the one for me anyway for which I don't have an ultimate answer. At that level, the antinomy that Packer talks about between humans being held accountable for their actions, which they absolutely in the Bible clearly are, and God being ultimately, decisively in control of all of those decisions, I don't solve that problem with free will. I'm willing to just live with that mystery.
Why would God command all men everywhere to repent if they can't, unless he
helps them.
Aids them? The answer to the question is, I don't know why he chose to do it that way, but that is the way it is. Everyone is culpable for his own sin, guilty before God for his own sin. It's like in the Second Thessalonians passage, God will deal out, when Christ returns, retribution to those who know not God and believe not the gospel. This is the great ultimate question that you come to in the doctrines of grace is personal moral responsibility and the sovereignty of God. How do those two things come together? Clearly, they are taught in Scripture. All men are sinners. All men are culpable. All men are guilty. All men are commanded to repent. All men are in disobedience and violation of that command. Yet at the same time, they are unable to respond apart from the intervening sovereign grace of God. That is what the Bible teaches. The resolution of that is, I think, clear to the mind of God, but difficult for us to understand.
מה התשובה? הבנתם מה התשובה? אפשר להדליק את הראש שם, נו, טוב? מה התשובה שלהם? שמתם להם? הם לא יודעים. אין להם תשובה. כשסוטים מהאמת, מגיעים לדרך ללא מוצא. וזו דוגמה טובה. הם פשוט לא מבינים. אתם יודעים למה הם לא מבינים? כי הם לא מקבלים את העובדה שלבני אדם יש רצון חופשי ויכולת בחירה. הם לא מקבלים את זה. לכן הם מסתבכים לגמרי. אלה שני האנשים המובילים בעולם היום, תבינו. אני אדם כזה פשוט וקטן, אני בטוח שאני יודע הרבה פחות מהם את הכתובים. הם מומחים גדולים. אני יודע מאוד פשוט הדבר הזה. מסתדר למצוין, בלי בעיה. בוא נאמר ככה, איך שאמרתי, הבעיה כאן, שלפי הבנתם, הם טוענים שלבני אדם יש רצון חופשי, זה לא נכון. אם אלוהים קבע את הכל מראש, מה נשאר לרצון החופשי של בני אדם? אני שואל, מה נשאר? כלום. הם פשוט מסתבכים שם, משחקי מילים. אלוהים קבע את הכל מראש, אז מה יש לבחור? כלום. זאת הבעיה. אין, לבני אדם הם אוטומטים, רובוטים, מראש נקבע הכל, אין מה לשנות כלום. זהו זה. מה שאני רוצה לומר, האמונה הזאת היא הקלוויניסטית, היא אמונה מוטעת, הייתי אומר מזעזעת, בלתי נתפסת, מנוגדת לחלוטין לדבר אלוהים. שלא תהיה לי ההבנות. לדחות אותה לגמרי. אני חוזר מה שאמרתי בהתחלה, לצערי הרב, תופתעו לשמוע, היום בימינו בעולם יש מיליוני מאמינים בישוע שמאמינים בתפיסה הקלוויניסטית. פשוט מדהים. אני רוצה להמשיך הלאה. אחד מהדברים החשובים שלנו להבין, ואני חוזר רק עוד שבועיים, אני אסיים את הנושא הזה, זה מה ההבחנה או הגבול בין הריבונות של אלוהים לבין הרצון החופשי של בני אדם. זו שאלה מאוד מאוד חשובה. כי ברור שאלוהים מצד אחד ריבון, מצד שני גם יש לנו רצון חופשי. איך שניהם מסתדרים ביחד? ואני אנסה לאט לאט להסביר את הדברים. באמת חשוב שנבין על מה מדובר כאן. אלה דברים מאוד עקרוניים. אז שימו לב. לפני הבריאה, אלוהים הייתה לו תוכנית. זאת התוכנית שלו. זה מה שהוא החליט לעשות. הוא החליט, על ידי ישוע כמובן, ישוע ברא את הכל כפי שאנחנו יודעים. הוא ידע כמובן כל מה שיקרה. הוא ידע שאדם וחווה ייפלו בחטא, זה לא הפתיע אותו. הוא ידע שלא תהיה ברירה, הוא ישלח את ישוע לעולם לאפשר סליחת חטאים. וישוע יצטלב, ימות ויעלה לשמיים. והוא ידע שאחרי זה ישוע יבוא פעם שנייה לעולם, למשול בעולם 1,000 שנים. ואחרי 1,000 השנים, מה שנקרא ארץ חדשה, שמיים חדשים, הנצח. למה ככה? זה התוכנית של אלוהים. מי שישאל, למה אלוהים החליט לבחור בתוכנית הזאת. ככה. כי הוא ריבון. הוא יוכל לבחור באין ספור דרכים, זה מה שהוא קבע. יש לבן אדם, לאיזה אדם זכות להרער בעין על התוכנית שלו? הוא החליט את זה. הוא ריבון. איזה שאלה. אנחנו נמצאים עכשיו, תשימו לב, כאן, כל זה התמלה, אנחנו עכשיו לפני הביאתו השנייה. וכל הנבואות שיש לנו בדבר אלוהים, גם בתנ"ך, גם ברית חדשה, הם התגשמו. אנחנו יודעים שתהיה מלחמת גוג ומגוג, ביחזקאל כתוב. אנחנו יודעים שתהיה מלחמת ארמגדון, לפי החזון יוחנן. זה לא נכון שאנחנו נתפלל שאלוהים ימנע את מלחמת ארמגדון. זה לא נכון. או את המלחמה לירושלים, זה יקרה. אלוהים קבע שזה יקרה, זה יקרה. לכן הוא גילה לנו שנדע למה לצפות. וגם אלף השנים, הכל יקרה. כך אלוהים מחליט. אני חוזר, זאתי הריבונות שלו. נבין, זה אלוהים הבורא. ולכן אני רוצה להדגיש כאן, אלוהים יכול לעשות מה שהוא רוצה, אין מי שיגביל אותו. רק דבר אחד אלוהים לא יכול לעשות, הם בטח יודעים מה אני מתכוון. מה אלוהים לא יכול לעשות? לחתו רע. אלוהים לא יכול לעשות רע. יוחנן אומר, אלוהים הוא אור וכל חושך אין בו. אלוהים הוא מושלם, אין בו רע. אין כזה דבר, אין בו חטא. הוא קדוש ומושלם. אבל הוא יכול לנהוג והוא עושה מה שהוא רוצה. בצדקה שלמה, באהבה מושלמת. שיש הרבה פסוקים שמראים את זה, אני אעבור בקצרה, אני מקשת שדבר, אני לא מחדש הרבה. אתם רואים, ואלוהינו בשמיים, כל אשר חפץ עשה, הכל. מגיד מראש אחרית ומקדם אשר לא נעשו, אומר, הצתי תקום וכל חפצי עשה. אלוהים, הריבון. העושה כרצונו בצבא השמיים וישבי ארץ. ואין מי שימחה בערב ידו ואומר לו, מה עשית? בדניאל... בן אדם, מי יעיז לפתוח את הפה להגיד לאלוהים, למה אתה עושה ככה או ככה? זה מגוחך, הוא מעל הכל. הלאה, גם בדניאל הוא אומר, הוא משנה את העיתים, את הזמנים, הוא מעביר מלאכים, מקים מלאכים. אנחנו קוראים בברית החדשה, בגרת על הרומי, פרק י"ג, כל שלטון ניתן מאלוהים. אני לא יודע עוד כמה שבועות איזה ממשלה תהיה בארץ. יש עכשיו בלגן שלם. ברור שרצון אלוהים יעשה, אנחנו מתפללים, מבקשים שהוא ייתן חסד. זה לא יהיה מקרי. אלוהים יחליט. כל שלטון, הוא מקים מלך ומוריד מלך כרצונו. הוא שולט על הכל. בתפילת חנה, אם אתם זוכרים, בשמואל א', ב' 7. אדוני מוריש. אלוהים גורם לאנשים לאבד כסף, להיות עניים, ראשים, וגם מאפשר לאנשים להתעשר. הוא קובע הכל. הוא משפים, הוא מרומם אנשים. שליטה מלאה. במשלי פסוק מאוד יפה, רבות מחשבות בלב איש. כמה לא פעם שוברים את הראש, מה לעשות, ככה וככה וככה. עצת אדוני היא תקום. כשאלוהים מחליט לעשות משהו, אין כוח ביקום שימנע את זה. זה יקרה. הלאה. זה פסוק מאוד יפה, משלי פרק 21, פסוק 1. פלגי מים לב מלך ביד אדוני, אתן אני אסביר את זה, על כל אשר יחפץ איתנו. תראה איזה תיאור יפה. תראו לכם נהר, מים זורמים בנהר, בני אדם יכולים לבנות תעלות שמסתעפות מנהר ולהפנות את המים שזרמו לכל מקום שרוצים. הלב של המלך כמו פלגי מים. אלוהים יכול לכוון את הלב של המלך כרצונו. אתם יודעים, מהלב יוצאות מחשבות. אתם יודעים, מי שעכשיו עוקב קצת, קורה דבר מעניין. אתם יודעים מה קורה עם איראן, שכל הזמן איראן, שרוצה להשמיד מדינת ישראל עם כל הגרעין וכך הלאה. למרות שארצות הברית ועשה סנקציות ומה לא, האיראנים מתעקשים להמשיך בתוכנית שלהם, לפתח נשק גרעיני. בוא נבין, זה לא מקרה כאן. אלוהים מאחורי כל הדברים האלה. ונבין שאלוהים מכוון את כל הדברים למלא את התוכנית שלו. ולפי הבנתי, הדבר הקרוב הצפוי זה מלחמת גוג ומגוג. ולאם השם יכין את התפאורה למלא את התוכנית הזאת, ואין שום כוח בעולם שיוכל לשנות את זה, זה יקרה, כי אלוהים עומד אחרי זה. תראו, בדניאל א' אנחנו קוראים, ויתן אלוהים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים. כשלקחו את דניאל ואת שלושת החברים שלו לבבל, אז היה שם שר הסריסים שאחראי אליהם. אלוהים שם בלב של שר הסריסים, פעל בלב שלו, לתת חסד ורחמים עבור דניאל. דניאל מצא חן בעיניו. אלוהים פעל בלב שלו למען דניאל. אלוהים עשה את זה. עכשיו אני רוצה לחזור למה שלמדנו באיגרת הנאומים, פרק ט', 20 ו-21. וחשוב שנבין את ההקשר. אמנם בן אדם, מי אתה אשר תריב את האלוהים? היומר יצר ליוצר למה ככה עשיתני? אני מזכיר לכם מה שלמדנו. האם הכלי שנוצר על ידי היוצר יכול לשאול אותי למה יצרת אותי ככה? זה ממש מגוחך, באמת. האם אין רשות ליוצר על החומר לעשות מגולם אחד, כלי אחד לכבוד ואחד לקלון? היוצר יכול לעשות מה שהוא רוצה, החומר בידיו. היוצר, במובן הרחב, זה אלוהים, החומר זה בני אדם, במובן הרחב, דיברנו על זה בהרחבה. עכשיו אני רוצה שנבין אמת מאוד מאוד חשובה. זה מופיע ברומים, פרק 9 בפרק שלמדנו. שימו לב, אני הדגשתי כאן משפט מאוד חשוב בעיניי. ואנחנו נרחיב על זה. אלוהים יכול לברוא בני אדם כרצונו. כל אחד מאיתנו. הוא היוצר, אנחנו היצר. איך שהוא רוצה. אבל הדרך שבה הוא בורא אותנו בעולם הזה, אני לא סתם הדגשתי את זה, אין לזה שום קשר לחיי הנצח. אתם יודעים מה שאני אומר? שום קשר. זאת אחת הטעויות החמורות שהקלוויניסטים עושים, שהם טוענים ככה, אלוהים החליט בעולם הזה לברוא אדם סיאם לקלון, כלומר לאש גיהנום עבוד, ואדם אחר לכבוד, לקבל את גן עדן לנצח, וזהו זה. זה בכלל לא נכון. הפסוק הזה מתייחס למה שקורה בעולם הזה, הוא לא קשור לנצח בכלל. זה טעות מאוד עקרונית, ואני אתן כמה דוגמאות כמובן. בואו תראו, שנבין איך אלוהים פועל, זה קשור לריבונות שלו כמובן. בואו תראו, אתם זוכרים את המקרה הזה, ביוחנן, ישוע עובר שם, והוא האיש עיוור מיום היוולדו. תלמידים שואלים אותו, תגיד לנו, רבי, מי חטא? האם הוא חטא או יולדיו? נולד עיוור? אדם מסכן, עיוור שם יושב בקושי חי, מוגבל לגמרי, לא רואה כלום. התלמידים של ישוע אומרים, בטח זה בגלל חטא. זה לא יכול להיות שהוא סתם עיוור. יש סיבה, מה הסיבה? מישהו חטא. הם שואלים שמי חטא? האם הבן אדם זה חטא? עכשיו איך זה יכול להיות שהוא חטא, אם הוא עיוור מיום היוולדו, עוד לפני שהוא נולד, מה הוא חטא? הרי זה מגוחה, כך הוא נולד. אז אולי ההורים שלו חטאו, ולכן אלוהים העניש אותו בכך שהבן שלו נולד עיוור? זה אמור להיות קשור לחטא. מה ישוע ענה להם? ואין ישוע. לא זה חטא, לא הבן אדם הזה, ולא יולדה ולא ההורים שלו. אך למען יגלו בו מעללי אל. אתם מבינים את הפסוק הזה? אני אומר לכם, יש כאן אמת, שאם היא לא הייתה כתובה, לא היינו מבינים הרבה דברים. אבל תודה לאל, דבר אלוהים פותח לנו את העיניים להבין מה קורה בעולם הזה. מה זה למען יגלו בו מעללי אל? העיוורון שלו בכלל לא קשור לחטא. העיוורון שלו נועד להראות את גדולתו האינסופית של אלוהים. זאת המטרה, שהוא נולד עיוור. באיזה צורה? ישוע עכשיו עומד לרפא אותו, להחזיר לו את הראייה שהוא יראה. אנשים שיהיו עדים לכל המקרה הזה, פתאום יראו את העיוור הזה שמכירו שנים רבות, פתאום שהוא רואה, יגידו, ישוע זה איש אלוהים. רק אלוהים יכול לעשות דבר כזה. והמאורע הזה אמור להביא אותם להאמין בישוע כבן אלוהים ולהיוושע. זאת המטרה. אז מישהו ישאל, האם זה הוגן שאלוהים יגרום לבן אדם להיוולד עיוור ולחיות שנים רבות עיוור כדי לראות גדולתו? התשובה היא כן. התשובה היא כן. אלוהים הוא ריבון, ולעיוור הזה ולאף אדם בעולם אין את הרשות והזכות לבוא בטענות אלוהים. למה, למה, למה? אין כזה דבר. אלוהים מחליט. הוא יודע למה הוא עושה. לקבל את הכבוד שמגיע לו, ולאפשר לעוד ועוד אנשים לשוב בתשובה ולהיוושע. זאת המטרת העל. אתם זוכרים שאלוהים אמר למשה ללכת להוציא את בני ישראל מצרים, אז מה משה ענה לו? אני כבד פה וכבד לשון, בשפה פשוטה, אני מגמגם. משה לא היה לו יכולת דיבור, היה לו קשה מאוד לדבר. מה עולנו אלוהים? הוא אומר ככה, מי שם פה לאדם? מי מאפשר לבן אדם לדבר? או מי ישום אילם? מי מניח שאח אדם לא יוכל לדבר אילם? או חרש? או פיקח? פיקח זה אחד שרואה. או עיוור? אבל לא אנוכי אדוני. נראה מוזר, אני יודע שיש מאמינים שטוענים משום מה שכל מחלה מקורה במי, אתם יודעים? בשטן. שמעתם את זה? או שהם לא מכירים את כתבי הקודש, שהם לא מאמינים בזה. מה זה השטות הזאת? מה כתה? אלוהים עושה את זה. אלוהים גורם לאדם אילם, חרש, עיוור. ברור שהוא גורם לזה. אני מסכים שלפעמים זה יכול להיות גם תוצאה של חטא ועונש. אני מסכים. אבל גם לא בהכרח. אלוהים עושה את זה. הוא שולט על הכל. משה לא במקרה היה מגמגם. ולמרות הגמגום של הבן אדם הזה, אלוהים בחר בו להיות המנהיג הכי גדול של עמנו ישראל. משה רבנו הוציא אותו מעבדות לחירות. אלוהים מוגבל. חשבתי דוגמה נוספת של איוב. אתם מכירים את הסיפור של איוב, אני רואה בקצרה. איוב היה אדם יוצא מן הכלל, הוא רוחני מאוד, תם וישר, שר מרע. ואלוהים הרשה לשטן לפגוע בו בצורה קשה ביותר, אנחנו יודעים. איוב לא מבין, הוא רצה למות. ומה נשאר לו? כלום, כל הגוף שלו מלא שחין, אין לו ילדים, כל הרכוש שלו נלקח ממנו, עדיף למות. הוא לא הבין מה קורה כאן. מה, הוא עשה משהו רע? הרעים שלו ניסו לשכנע אותו שזה בגלל חטא שלו, אבל ברור, הוא לא עשה חטא שבגללו מגיע לו עונש כזה, מה פתאום? הוא ידע את זה. הוא גם, שתיגעו בספר איוב, ספר מאוד קשה, הוא האשים את אלוהים. איך זה ייתכן שאני עושה את הטוב בעיניך כל יום ואתה מכה אותי בצורה הכי קשה? אין יותר גאון מזה. איך זה יכול להיות? מה שלא יסתדר לו. הוא צדק, הוא לא הבין מה קורה כאן. אנחנו כן מבינים. הוא לא יודע מה יש בשמיים, מה בין אלוהים והשטן, הוא לא הבין מה קורה. מילים אחות, אלוהים אמר לו, אתה, מי אתה, מה אתה? זה בסוף הספר איוב. אל תנסה להבין בצורה שלמה איך אני פועל. אני אומר לכולנו, בוא נזכור שאנחנו כבני אדם אנחנו פחות ממילימטר. מה אנחנו כבר יודעים, מבינים? כמעט כלום. לעומת גדולתו האינסופית של אלוהים. אני מאמין שיום אחד, כשנהיה במלכות שלו, אז נדע את הכל. רק אז, לא עכשיו. עכשיו אנחנו יודעים, מבינים מעט מאוד. נבין את זה, מעט מאוד. לא עכשיו שאנחנו ידענים גדולים. ואז בסוף הספר, יום הגיע למסקנה שאלוהים פועל בחוכמה, בצדקה, למרות שהוא לא הבין למה זה בא לה. אנחנו מבינים, הוא לא הבין. אלוהים בחן את האמונה שלו. הרי לא חוכמה רק לקבל דברים טובים ולהודות לאלוהים. מה החוכמה? איך הוא אמר? רק את הטוב נקבל מאלוהים? את הרע לא נקבל? הוא מבין את זה, אבל הוא לא מבין מה קורה, למה הרע בא לה. זה הניסיון. ואני שאל שאלה פשוטה. האם לאלוהים אין את הרשות או הזכות בעולם הזה לנסות בני אדם, בדברים הקשים ביותר, אני מדבר על העולם הזה, בדברים הקשים ביותר, איוב שהיה מלא שכין, אתם זוכרים, ולגרום לכך שאדם יסבול חודשים, אולי שנים, סבל לא יתואר, כמו העיוור המסכן הזה, להיות אדם עיוור זה משהו היום ונורא, בקושי יכול לתפקד. אבל אם הבן אדם יעמוד במבחן, בניסיון שאלוהים מביא אליו, הוא יקבל את חיי הנצח. האם יש מקום להשוות בין, נניח, כמה עשרות שנים בעולם הזה, לעבור דברים קשים, אולי דברים קשים מאוד, לעומת השכר הנצחי? אין השוואה. ברור שאלוהים רשאי לעשות את זה. הוא לא עושה סתם, הוא לא מתעלל סתם. העדות של איוב, אין לי ספק שהשפיע ומשפיע על מיליוני מאמינים ברחבי העולם. הדוגמה המדהימה שלו, איך הוא עמד בניסיון, למרות שהיה לו כל כך קשה, זה לא הקל. עוד דוגמה קטנה, מאוד חזקה מהברית חדשה. אתם זוכרים את הסיפור של לעזר ואיש העשיר? אנחנו מבינים שלעזר המסכן הזה היה חסר כל. מלא הבעבועות. הוא ניסה להתחרות עם הכלבים, להשיג פירוי לחם שנפלו מהשולחן של העשיר, ובאמת, סבל לא יתואר, והאיש העשיר לא הפסיק להנות כל יום. פשוט מצבים מנוגדים לגמרי. שעומד, רואה את המצב ולא מבין מה קורה כאן. איך הנביאים אמרו פעם, אתם זוכרים? איך זה ייתכן שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו? אתם מכירים? שאלו את השאלה הזאת. מדוע דרך רשעים צלחה? למה אנשים רשעים מצליחים? גם היום בעולם שלנו בטח, יש אנשים מושחתים בצורה בלתי רגילה, והם מסתדרים טוב. הם חיים חיים טובים, נפלאים, מבלים, למרות שהם מושחתים גם, איך זה יכול להיות? בעולם הזה יש המון עוול, נבין, בעולם הזה. יום אחד, רק יום אחד במשפט, הצדק הסופי יצא לאור לנצח, לזכור את זה. לא לצפות זה עכשיו, עכשיו לא מוצאים את זה. השאלה היא ככה, עד כמה שניתן להבין מה שישוע מספר לנו בלוקס, פרק 16, לעזר הוא יום יום סבל עד שהוא מת, והאיש העשיר כל יום התענג עד שהוא מת. ואני שואל שאלה כזאת, האם לאלוהים את הרשות לאפשר לאדם טוב לסבול כל ימי חייו בעולם הזה, כל החיים, אחר כך לרשת חיי הנצח? התשובה היא כן, זכותו המלאה. חשוב שנבין את זה. זכותו המלאה, כי הוא הבורא. זאת הריבונות שלו. עד כמה שהבנתי, לעזר, לפי מה שישוע מתאר, לא אמר מילה אחת נגד אלוהים. השם שלו מלמד אלוהים עוזר בעזרי, שהוא כן ירא אלוהים, כך ניתן להבין. מיד אחרי זה הגיע לחיק אברהם, כפי שאנחנו יודעים. מה עם האיש העשיר? הוא נהנה עשרות שנים. פתאום מוצא את עצמו בשאול, משתגע. משתגע. ממצב של חיים הכי נוחים שיכולים להיות, להגיע למוקד הנורא הזה, הוא לא מבין, הוא בהלם טוטלי. זה רק הכנה לקראת אש גיהנום הנצחית. אלוהים מחליט. הוא יקבל את העונש שלו לנצח. הוא יתעלם מלעזר. איך אמר אברהם, השיר קיבל את כל הדברים הטובים בחייו, ולעזר לקח את כל הדברים הרעים, עכשיו הכל מתהפך. לנצח. שיהיה לנו קצת קנה מידה. חשבתי להביא דוגמה שאולי חלקכם מכירים, אני חושב שהיא דוגמה מאוד מאוד חזקה. מי לא מכיר את ניק? תרימו יד רגע. שמעתם על כולכם? מי שלא שמע, זה מקרה באמת חריג במינו. ניק הזה, ראים, הוא מחייך גם. זה לא עשוי בפוטושופ, כך הוא נראה אמיתי. כך הוא נראה. הבן אדם הזה, הוא בערך בגיל 35 פחות או יותר, הוא נולד ללא ידיים ורגליים. אין לו, איך שאתם רואים אותו כאן? בלי ידיים ורגליים. זה מום מאוד מאוד נדיר. אחד למיליונים רבים. כך הוא נולד. אתם רואים אותו, כשהיה תינוק. כשהיה קטן התחיל להבין, הוא התפלל וביקש שאלוהים ייתן לו ידיים ורגליים. זו בקשה נראית לגיטימית. ידיים רגליים, הוא לא ביקש איזה עושר או מה, את המינימום שיוכל תפקד. אלוהים לא נענה לתפילתו. הוא נשאר ככה. מה קורה איתו היום? אתם מעודכנים טיפה? מה? את יודעת? את בכיוון הנכון. בוא ניתן לך קצת הפרטים. זה די מעודכן. היום ניק הזה נשוי עם 4 ילדים. תראו איך הוא לא מפסיק לחייך. פשוט מדהים. נשוי עם 4 ילדים. אדם מאושר. בלי ידיים, בלי רגליים. בואו תשמעו את העדות שלו. אפשר לחבות רק על טיפה. תקבלו רגע אחד על העדות שלו. זה מה שהוא אומר. רשמתם, זה בקיצור, שימו לב, זה באמת תופעה מדהימה. ניק הזה נחשב לאחד המבשרים הגדולים בעולם. אדם בלי ידיים ורגליים. זאת עובדה. שימו לב, הוא מבשר על ישוע בכל רחבי העולם. אין לו ידיים ורגליים. לא מדהים? עוד דוגמה אחת, ג'וני אריקסון, אם שמעתם עליה גם, מקרה מאוד מעניין. לפני שבועיים שלושה הייתה בת 70 שנה, היא בוגרת מלא בכמה חודשים. גם מקרה מאוד מאוד מיוחד במינו, שנבין על מה מדובר. ניק נולד ככה, כי אלוהים החליט שהוא ייוולד ככה. היה לו מאוד מאוד קשה, ראיתם, הוא רוצה להתאבד ולמות, אבל בשלב מסוים הוא הבין שזה רצון אלוהים, והוא החליט לשתף פעולה. היא נולדה לפני 70 שנה, משפחה מאמינה. הבחורה הזאת, שימה, עד גיל 17, הייתה ספורטאית מעולה, ואז מה שקרה, בגיל 17 היא צללה, היה שם הסלע, היא נפגעה בחוט השדרה כאן למעלה, ונעשתה משותקת מפה למטה, בגיל 17, תחשבו. אתם רואים אותה כאן. אנחנו מראים את זה כאן, נשמע מאוד נחמד ויפה, היא מספרת האמת. היא עברה משברים מאוד מאוד קשים. בגיל 17, להתחיל לשבת על כיסא גלגלים, בלי יכולת לעשות כלום, זה דבר מאוד קשה. מיוחד שלפני זה היא עשתה דברים נפלאים, ספורטאית וקרה לה פתאום כלום. זהו זה. אמרתי, היא כעסה ואין לה דיכאונות, רצה להתאמה לו. היא אמרה את האמת. באמת, לא מבינה מה קורה כאן. איך זה יכול להיות? היו להם ספקות לגבי אמונה בישוע. למה זה קורה? אחרי בשלב מסיים למדה לצייר עם מכחול בפה שלה, עשה ציורים מדהימים. כי היא לא יכולה לעשות עם ידיים ורגליים כלום. בואו תראו את העדות שלה.
God's power shows up best in weakness. And friends, I experience this every morning. May I explain? You see, even though I've been in this wheelchair for 33 years, please don't think I'm a veteran. Please don't think that I'm an expert at this. No, no, no. I am no professional by any means. Because let me confess to you, how I wake up about 75 or 80% of the time every day, this is how it goes. At about 5:30 in the morning, my husband Ken, his alarm clock goes off when he gets ready to go to work, and I lie awake there waiting to hear my girlfriend, who will come through the front door at about 7:30 in the morning to get me up. I will hear the front door click open, and I will hear water being run for coffee in the kitchen. And while she is in there preparing for the day, this is what is going through my heart and my head. Oh, Lord Jesus, I can't do this. I have no strength for this. I have no resources for this. I am tired, Lord Jesus. I would dearly just want to go home to be with you. I'm like the Apostle Paul. I feel that it is much better to depart. And I am torn, yet I know you want me to stay here on earth. There's lots of work to do. But God, I am so tired of hands that don't work and feet that don't walk. Lord, I can't make it. I can't do it. I have no ability for this. Not even a smile for this friend of mine who's going to come to the bedroom door in a moment to help get me up, give me a bed bath, get me dressed, sit me up in my wheelchair, feed me breakfast, comb my hair, brush my teeth. Lord Jesus, I don't have a smile for her. But Lord Jesus, you do. You have a strength. You have ability. You have resources. Oh, Lord Jesus, I desperately need you this morning. I require you urgently. Please show up in my life today and give me your smile. And then, moments later, when my friend comes through that bedroom door, I look at her and I turn my head on the pillow. And lo and behold, I have a smile. A smile.
ג'וני התחתנה, הבעל שלי נקרא קן, אין להם ילדים. אני כבר מסיים. ג'וני, כפי ששמתם לב, היא מעידה על אמונה שלה בישוע, היא יודעת לדבר מאוד יפה, מאוד מוכשרת. העדות שלה נוגעת בלבבות של המון אנשים בעולם, המון. לוקחים אותה מארץ לארץ, רואים אותה בטלוויזיה, באינטרנט, בכל מקום. מה שאני רוצה לסיים, ישוע אמר לפולוס, בחולשה תושלם גבורתי. תראי גם שני אנשים פגועים לגמרי, הפגיעות הקשות ביותר שיכולות לבני אדם. ובכל זאת, אלוהים משתמש בשניהם, שימו לב, בניק וג'וני, למרות שהם כל כך מוגבלים, העדות שלהם על ישוע ברחבי העולם גדולה מזו של אלפי מאמינים בריאים וחזקים. מה שאני בא להראות לכם, אלוהים החליט ככה שזה יהיה. זה יקרה לג'וני וניק, הם מקבלים את זה. הם עודים לו יום יום, הם מאמינים, למרות כל המשברים שעברו. ואלוהים משתמש במוגבלות הנורא הזאת, בניסיון הקשה ואמר שהם עברו ועוברים, כדי באמצעותם להפיץ את הבשורה של ישוע, כדי שעוד ועוד אנשים יבשעו ויקבלו את חיי הנצח. אלוהים הוא ריבון. בוא נעצור כאן.